האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
אודיוורסיטי. מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון, ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. שלום נטלי סמסון.
שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה, למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, כדי להזמין אותנו ואת אורחינו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. בחיל השריון יש מושג כזה שנקרא ראות שריונאים. אני מכירה אותו רק כי אני נשואה לשריונר, אבל עם השנים למדתי להבין לעומק את המושג הזה. יש משהו מיוחד בארבעה אנשים שיושבים ביחד בתוך טנק. לכל אחד יש תפקיד, ואף אחד לא יכול לעשות את התפקיד שלו בלי האחר. בעצם, לאף אחד מהתפקידים האלה אין משמעות, אלא כשהם מגיעים כמקשה אחת, כחלק מצוות, צוות של טנק. יחד הם מפעילים את המכונה הגדולה והמורכבת הזאת, שמהווה באופן מילולי שריון עבור לוחמי החי"ר המתמרנים בחזית. בשיר בעקבי הדרך של להקת גייסות השריון כתבה על כך שושפלדי, משמחת שבת צוות גם יחד, מיום גשם ורוח צורב, מן האש, האשן, האבק, מפיסות הבית בלב. עולה וצומחת ראות גדולה של אדם ואדם, של אדם ומכונה, וחורקים שריוני הפלדה בזכותם, שיניהם בעקבי הדרך. שקד בן זוגי שייך לחיל השריון מגיל 18, בשירות חובה ואז במילואים. אבל עד אוקטובר 2024 לא היה לו אף חבר שנהרג בצבא. באוקטובר 2024 נפל בקרב בעזה מפקד חטיבה 401, אלוף משנה, אחסן דקסה. אחד כזה שחלק עם שקד רגעים שזר לא יבין בקורס מפקדי טנקים ובצמתים נוספים לאורך השירות. איש שמעולם לא פגשתי, אבל מיום נפילתו הפך לחלל של שקד, שלנו. אולי זאת ראות השריונאים ואולי האדם המיוחד שהיה אחסן, שמשאיר אותו כך בלב שלנו ושל רבים כל כך. וחשבתי לעצמי שהאנשים האלה, ששולחים את עצמם אל החזית ויוצאים להגן על הבית, לעתים במחיר חייהם, הם תמיד אנשים של עוד אנשים. הם בני זוג, אבות, ילדים של, אחים של, וכשאיש כזה נופל בקרב, אנחנו נוהגים לומר, הותיר אחריו. והאנשים האלה, האנשים של מי שנפל, היו שם גם לפני שנפל, היו אחריו, מאחוריו, חיו את היום-יום עם כל המחירים שכרוכים בלחיות עם איש קבע, בוודאי כזה שגויס למלחמה כל כך קשה. היום נמצאת כאן איתנו האישה של אחסן, הודא דקסה, שחיכינו זמן רב כדי שתרגיש שהגיע הזמן להגיע אלינו. הודא, אשתו, אלמנתו של אחסן דקסה, פסיכותרפיסטית ומנחת הורים, אימא לשלושה, עמרי בן 16, ריף בן 10 ויסמין בת 6. תודה שאת כאן איתנו. אנחנו מעריכות את זה מאוד, מאוד, מאוד. ברוכה הבאה.
תודה.
ריגשת, נטלי, כתבת יפה.
תודה.
אז נראה לי שאנחנו נתחיל כמו שאנחנו מתחילות בדרך כלל בפודקאסט הזה, ונבקש ממך, הודא, לספר את סיפור חייך בכמה שיותר פרטים שאת יכולה, בארבע דקות. זה חלק מ... אנחנו ניתן קרדיט לארתור אהרון, כמו תמיד, חוקר חברתי שמצא 36 שאלות שהכי מחברות בין בני אדם, וזו אחת מהן, שבדרך כלל אנשים לא כל כך אוהבים אותה, אבל בפודקאסט הזה היא באה בול טוב.
וואה.
כן.
אז אני לוקחת סטופר.
שאלה גדולה.
נכון. אז אנחנו לוקחים ארבע דקות, ואת יודעת.
מוכנה?
כן.
אז שלוש, שתיים, אחת. לך על זה.
אז שלום, אני מאוד מתרגשת להיות כאן. סיפור חיי. אני נולדתי בדליית אל כרמל. משפחה, הורים רפיק ודליה, ויש לי 5 אחיות ואח, משפחה גדולה. אוהבת ותומכת. למדתי גם בדליה, זאת אומרת, כל הייתי בבתי ספר בדליה, ושם הכרתי את אחסן בגיל 15. הוא היה ביוד ב', אני בכיתה יוד, ובעצם שם מתחיל הסיפור שלנו. באמת של חברות מאוד עמוקה. והתחתנו בגיל יחסית צעיר, אני בת 22, הוא בן 24. הקמנו משפחה. כשתמיד אחסן היה רחוק מהבית, כי הוא התגייס חודשים ספורים לפני אחרי שהכרנו, ומאז הוא בשירות קבע. מאוד מאוד מחובר לדבר הזה שהוא עשה. אני חושבת שהוא ידע מההתחלה שהוא רוצה להמשיך בשירות קבע ולהשפיע. ואני למדתי לאט לאט להכיר. בהתחלה המוסד הזה היה מאוד מאוד מוזר לי, לא מוכר, ובהתחלה זה היה רק לתמוך בו, זאת אומרת, כי הבנתי שזה חשוב לו. ובאמת לאט לאט ותוך כדי שיחות אינספור של ממש שיחות של חברות כזאת, של להבין וללמוד ולבנות את הדבר הזה של מה אנחנו עושים ולשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. והוא היה בקריירה שלו, אני גם התחלתי לפתח את הקריירה שלי. בהתחלה למדתי פסיכולוגיה ומאוד רציתי להיות פסיכולוגית, אבל לא התקבלתי. אני חושבת שזה בסדר גמור, כי גם אני לא הייתי מקבלת אותי באותה תקופה. הייתי שחק גם מאוד צעירה וגם חושבת, היה לי מספיק באמת ניסיון חיים. ואז הלכתי לייעוץ חינוכי, כמה שנים טובות הייתי בבתי ספר, שנים טובות, אבל הרגשתי שחסר לי משהו, כי אני מאוד אוהבת להתעמק בדברים, ולפעמים עבודת הייעוץ הייתה נרעדת לי כמשהו שאני נוגעת בו, אבל לא עד הסוף, ואז בשלב מסוים החלטתי שאני לומדת בודקת איך אני ממשיכה לתחום הטיפול, ולמדתי פסיכותרפיה במכון אדלר, ואז גם מהנחיית הורים. ובדרך נולדו, בהתחלה עומרי, נולד ב-2010, ואין לתאר את גודל האושר שהרגשנו כשעומרי נולד. שאני זוכרת את זה כאחד הרגעים משנה חיים של שנינו, שבאנו שאנחנו הורים. ו5 שנים לאחר מכן נולד ריף, ב-2020, ויסמין ב-2015, ואז יסמין ב-2020. הקטנה הזאת שאמרתי שמראש אחסן אהב אותה, זאת אומרת, את כולם, אבל היא הבת וגם השלישית והקטנה, ופשוט מין חיבור כזה, אמרתי, היא תגרום לו לצאת מהצבא, כאילו הוא לא יעמוד בזה, שהיא מהפרידות שלה.
אני חייבת להגיד שנגמר הזמן, אבל בא לי רגע לשמוע על הדבר הזה. אז מה היא גרמה לו?
היא פשוט, יש לי תמונה שלהם שהיא כל הזמן עליו. היא כל הזמן עליו. הוא מאוד מחבק את הילדים. הם מאוד מאוד כזה עליו, איתו, כל הזמן, בחוץ, לא יושבים בבית. זאת אומרת, כל הזמן בחוץ, מטיילים, בגינה, גינה שלו, שהוא טיפח אותה, והייתה ממש בבי שלו. אבל משהו בא ברוך שלה, היא פשוט, הוא התמוגג ממנה. ממש.
ובעצם מה שאת מתארת על הקשר הזה שלו ושל הילדים, זה היה בזמנים שבהם הוא היה מגיע הביתה מהצבא, שאני מניחה שהם לא היו רבים ותדירים, עם קריירה צבאית מפוארת כמו שלו.
כן. כן, ממש.
מה זה אומר? מתי, כמה הוא מגיע?
אחסן עשה... הקצב של התפקידים שהוא עשה היה, אני חושבת שהיה לא רגיל, כי גם כשהיה, נגיד, משפצים אותו לתפקיד לא כזה קשה, משהו היה קורה ממש בדרך, שחודש, חודשיים אחרי זה היה קורה משהו, מתפנה תפקיד, והיו ישר מושכים אותו לתפקיד שהוא יותר תובעני, שהיה לא בבית. אני חושב, הוא דחף לי זה, הוא מאוד, מאוד אהב לאתגר את עצמו. ובזמן שהוא היה בבית, היה זמן איכות. היה זמן איכות. שלא היה זמן פשוט צריך להספיק.
את יודעת, אני זוכרת את היום שהוא נפל, וראיתי את התמונה שלו בטלוויזיה, ויש איזה משהו באיש הזה, שהוא מאוד עוצמתי, הוא גם מאוד ישראלי. יש משהו באחסן שנראה מאוד מאוד ישראלי. וכאילו מלח הארץ כזה. ככה הרגיש לי כשראיתי את התמונה שלו. והרבה נפלו במלחמה הזו, אבל אני זוכרת את היום שראיתי את התמונה שלו על המסך, ואמרתי, מה זה כאילו? איזה איש הוא היה?
תיארת אותו יפה. הוא גם, הוא מאוד באמת, אדם מאוד עוצמתי בפשטות שלו. עם כינות שאין אין, אין לתאר. זאת אומרת, הוא בן אדם מאוד כנה ברגשות שלו, מאוד אוהב, מאוד חם, מאוד איש של אנשים, מאוד בגובה העיניים. לא מבדיל, זאת אומרת, מבחינתו כולם באמת שווים, מאוד ישראלים, מאוד מאוהב את המקום הזה, מאוד מחובר לאנשים. ואיש של לימידה, אני, שואלים אותי, אחת השאלות ששאלו אותי, אבל כאילו, זה לא, מה שהיה לו, זה לא נולדים עם זה? אני, יש לי תשובה לזה, אני אומרת להם, אני לא חושבת שהוא נולד עם זה. אני גם הייתי שם ממש מתחילת הדרך. אני חושבת שזו עבודה מאוד מאוד קשה, שהוא עשה לאורך הדרך של לימידה ושל התמדה. ומה שייחד אותו זה הפשטות שלו. הוא איש פשוט. את רואה אותה, את רואה בן אדם פשוט. אבל בפנים היה הרבה מאוד דברים שרק מי שהכיר אותו מקרוב היה, ראה אותם. אבל הוא מאוד קליל, זאת אומרת, לא בן אדם עכשיו של הרצאות, או יושבת איתו, רק צחוקים וכיף, ולהקליל סיטואציות, וזהו.
מה מזה עדיין נמצא בבית שלכם, במשפחה שלכם?
הוא איתנו.
כן.
הוא איתנו, הוא איתי כל רגע. ממש. אני גם, אנחנו מכירים כל כך טוב, שאני, לפעמים אני מנהלת איתו שיחות. כן. ואני, כאילו, אני יודעת ומבינה. זה שונה עכשיו מאוד, אבל הוא איתנו, אנחנו מדברים עליו בכל הזדמנות, ואנחנו מזכירים אותו בכל הזדמנות, וזה נורא נורא חשוב לנו.
כן, שהוא יהיה נוכח, להרגיש כן. אותו.
ממש, כן. והילדים, אני חושבת שזה בכלל לילדים, זה עוזר להם לנשום, שהם מלמדו לאט לאט, שאפשר לדבר עליו בכל רגע, וזה לא כאילו משהו שזה צריך להיות קשה.
כן.
כל פעם שמזכירים אותו. פשוט מדברים עליו, ולפעמים צוחקים, ולפעמים בוכים.
את יודעת, אני חושבת שמוות, אנחנו מתמודדים הרבה עם הדבר הזה, הרבה יותר מאי פעם בישראל, במלחמה הזו, אבל באופן כללי, יש משהו באמת במוות שיכול להיחוות כל כך סופי ומפחיד, והאינסטינקט אומר לא להזכיר, לא לדבר. ואני מוצאת שדווקא כשמאפשרים למי שמת להיות נוכח ונמצאים איתו בקשר, אז המוות הופך להיות משהו אחר לגמרי. וזה מה שאת מדברת עליו, שבאמת דווקא להזכיר אותו ולתת לו מקום, יש בזה משהו שמשאיר אותו נוכח וחי.
כי הוא יהיה גם ככה.
כן.
זאת אומרת, הוא קיים. כן. הוא בכל מקום, בכל פינה. אנחנו מרגישים אותו בכל פינה, ואפשר שהוא יהיה, אבל בלי האפשרות הזאת של לדבר עליו ולהזכיר אותו ולהרגיש בנוח עם זה, עם הנוכחות שהיא עכשיו היא אחרת ושונה.
זה היה לך ברור מההתחלה שזה ככה צריך להיות?
מאותו רגע.
כן.
לגמרי, כן.
מה הזיכרון הכי יפה שלך באחסן?
יש מלא, אבל אני מספרת עכשיו מה שעלה לי, כאילו הדבר הראשון שעלה לי.
כן.
וזה שעברתי להיות עצמאית לפני 6-7 שנים, ופתחתי קליניקה לטיפול, והייתי מאוד מאוד לחוצה ומאוד רוצה להצליח. והלכתי לייעוץ, איך משווקים את הדבר הזה, איך... ואז הבנתי שצריך לצלם את עצמי עם סרטונים קצרים ולדבר על דברים וכזה. הייתי בלחץ אטומי. זה הדבר האחרון שרציתי לעשות, מה לי ולזה. והקלטתי סרטון אחד ובאתי לאחסן. הוא עמד במטבח ואני באתי כזה מאוד חסרת ביטחון. אני לא ידעתי איך הוא יגיב לזה. וגם אני יודעת שהוא יגיד לי את האמת. ואני יודעת שהוא לא יעשה לי הנחות, אבל בגלל זה אני כן. מאוד אוהבת להתייעץ איתו. ואז הוא הסתכל, ראה את הסרטון, אמר לי, הסתכל עליי, אמר לי, אהודה, את מבינה כמה הורים צריכים אותך שם בחוץ? וזה היה שוק. ופשוט משם הרגשתי שאני באמת מסוגלת להמשיך עם זה. אבל זה היה רגע כזה. והוא היה כזה. הוא בן אדם.
נתן כוחות.
כן, הוא ידע... ממש, הוא ידע לראות את הטוב ואת את לחזק ולהאמין באנשים ולדחוף אנשים. הוא מי שמכיר אותו, הוא אף פעם לא יספר על עצמו. הוא יתעניין מאוד במי שיושב מולו. בלי שתשימו לב, הוא יתחיל לדבר עליהם ויקשיב להם וישאל מה שלומם וכזה ועל עצמו...
מאוד פסיכו-חיובית.
יש לנו, כן, נזכרתי ב... יש לנו ציטוט באחד השיעורים שאנחנו מלמדות על מערכות יחסים של בנג'מין דיסראלי, שהוא אומר שזה עוסק בגדול, כן? בזה שיש המון ערך לחלוק עם האחר את השפע שלך, אבל הרבה יותר שווה זה לחשוף את השפע שלו. כן? כמה הוא יכול בעצם לתת לך מתנה כזאת כשהוא אומר לך משפט קטן.
וזה כנראה מה שהוא ידע לעשות איתך, עם הילדים שלו, עם החיילים שלו. כן, וזה אולי מה שעשה אותו כזה גדול.
לגמרי. ממש. זה השיחה הקטנה בחדר ש... שאף אחד לא רואה, אבל הוא באמת, באמת מתעניין בנפש של הבן אדם. ואת זה שמעתי, את זה אני לא ידעתי לפני, אבל זה שמעתי מהמון המון אנשים שנפגשתי איתם בשנה האחרונה.
אני רוצה לשאול קצת, אתם דרוזים.
כן.
דליית אל קרמל. אני תמיד מרגישה לגבי הדרוזים שהם ממש חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו. בתרומה שלהם, בחברות שלהם, באחווה שלהם, שלכם. ככה אני מרגישה עם הדרוזים. אני רוצה לשאול אותך, גם האם את מרגישה ככה, וגם מה סוד ההצלחה של, של הקשר הזה?
את מרגישה את החיבור הזה? כי זה קיים. כאילו זה החיבור הזה של ה... אנחנו... זו שאלה גדולה. אני, כאילו, אני לא... אבל אני אגיד את מה שאני חושבת.
כן.
אחד, אנחנו גדלים לתוך זה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, כשאנחנו נולדים, אנחנו מבינים שזה הבית. וצריך ללחם על הבית. לא מובן של ללחם, זאת אומרת, שזה מבחינתנו מובן מאליו. זה לא משהו שאנחנו בדיון איתו. זה הבית שלנו, אנחנו רוצים להיות חלק מהמקום הזה, אנחנו רוצים להיות חלק משמעותי ותורם. ואנחנו, זה עכשיו אני מוסיפה, מהעיניים שלי ומה שאני מבינה, שפשוט מלמדים אותנו להשתייך דרך זה שאנחנו אזרחים משמעותיים ותורמים. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שמישהו יגיד לנו אתם שייכים, אנחנו רוצים להיות שלכים דרך התרומה ודרך העשייה. וזה התחיל לפני קום המדינה. לפני קום המדינה, ו... שהיה שם חיבור בין הערכים, אני חושבת שמחברים בינינו הערכים.
ערכים כמו מה?
הבחירה בחיים. זה בעיניי ערך מאוד מאוד בולט. אני שמתי לב לעוד דברים. אחד, למשל, שהחיבור שאנחנו מרגישים נגיד לאחים והאחיות שלנו מחוץ למדינה, גם היהודים מאוד מרגישים זיקה וחיבור ליהודים בכל העולם, וגם הדרוזים. ואני לא יודעת אם, אני מרגישה שזה מאוד ייחודי.
כן. העובדה שזה ממש קשר חזק, גם עם זרים מוחלטים, רק בגלל שהם מאותה...
בדיוק.
מאותו עם, כאילו מאותה עדה. זה היה מאוד מורגש סביב מה שקרה בסוריה לאחרונה. שבאמת זה עורר את אותו, את אותה עוצמה של דחיפות וצורך לעזור ולהגן, כמו שקורה ליהודים, כשקורה משהו ליהודים בעולם.
ממש. ממש. כן. זה אותו דבר בדיוק.
כן.
ובעיקר הערכים של מוסריות ושל אנושיות, ו... ופשוט בשתי מילות, הבחירה בחיים.
איך נראית בחירה בחיים ביום-יום? במה זה מתבטא?
בעיניי, בדברים הפשוטים, פשוט לחיות.
כן.
ולהתמקד פשוט להתחבר למקום, ולאדמה, ולאנשים.
כן.
ולראות את הטוב באנשים, ולהיות, לתת לכל בן אדם לחיות את חייו כמו שהוא רוצה, וכאילו זה לא, שיש מקום לכולם, וכל אחד יחיה כמו שהוא רוצה לחיות, ולאפשר את זה.
אז עד כמה זה מדאיג באמת, כמה זה מפחיד שמדינה כמו ישראל מתרחקת מערכים של דמוקרטיה ושוויון בצורה של חוק הלאום לדוגמה, ואיך זה גורם לך להרגיש שבעלך נלחם ונהרג עבור מדינה שלא רואה בו כשייך, או שווה, שווה בין שווים, או ככזה שזכויותיו שוות פחות? איך זה מרגיש?
היי, זו שאלה מורכבת. אני, ככה, אני אתייחס לזה. את יודעת, חוק הלאום, יש כאלה, אנחנו הרבה דיונים סביב העניין הזה, ויש כאלה שיגידו שזה לא פוגע, וכן פוגע, ואני לא רוצה להיכנס לזה. אני חושבת שאנחנו הדרוזים, אנחנו בעד מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית ודמוקרטית.
גם אנחנו.
כן. אז אין פה דיון. זאת אומרת, ברור, זה מובן מאליו. אני חושבת שמה שקורה עם החלק לא קטן במדינת ישראל, שהם כבר לא מבדילים. זאת אומרת, פתחה מין סוג של חרדה, של ממש חרדה מכל מה ששונה, כל מי שאחר, כל מי שלא דומה לנו, וזה חבל. וזה חבל מאוד. אני שומעת לא מעט אנשים, דווקא יהודים, שאומרים לנו, בשיחות איתי של, אתם מזכירים לנו, זאת אומרת, דברים שאנחנו שכחנו.
כן. מה אנחנו צריכים לזכור?
שיש כאן שותפים. שיש כאן במדינה שותפים מלאים, שרוצים להיות חלק מהמקום הזה. שוב, חלק תורם, משמעותי, אזרח. שותף בזכויות ובחובות.
אני מקשיבה לך ואני אומרת שכמה זה כיף לשמוע שיש פה אנשים בעם שרוצים להשתייך ורוצים להיות חלק ורוצים לתרום ולהיות חלק מהזכויות וחלק מהחובות. כמה זה כיף לשמוע את זה כשהרבה מהזמן אנחנו רק שומעים לפחות בחדשות, כי זה מה שמראים לנו כמובן, וזה הזכוכית מגדלת שעליה שמים את המצלמה, כמה אנשים לא רוצים להיות חלק, וכמה אנשים לא רוצים לתרום למדינה הזו, ואלה רגעים שאני שומעת אותם, זה עושה לי ממש, זה כמו דבש על הלב כזה.
כן, וזה נורא חשוב לזכור שזה קיים, ושזה לא פחות אמיתי ממה שמהדהדים בחדשות כל הזמן, ומזכירים לנו כל הזמן.
כמה רע פה, כמה קשה פה, כן.
כן, ואת אומרת, עודה, כשאני מסתכלת על החיים הפשוטים, הם טובים.
כן. אני יכולה לחיות כאן, לשמור על המורשת שלי, על השפה שלי, על ה... ולחיות בביטחון.
כן.
ואני בוחרת לראות את זה. וזהו.
תגידי, אגב, השפה והמורשת, באמת... אני מניחה שלומדים בערבית.
כן.
ולומדים את המורשת הדרוזית, ואת המנהגים, ואת החגים והכל, אבל גם יש לך עברית מושלמת. מאיפה זה? זה גם מבית ספר?
לא. זה לא. גם עבודה קשה של... לא, בתחילת הדרך אני מאוד זאת אומרת, זה לומדים לאט כן. לאט.
יש אבל הבדלים? זאת אומרת, אם אנחנו נפגוש דרוזים שונים, הם יהיו במקומות שונים עם השפה? או שזה די מייצג בסך הכל?
יש מה לעשות עם לקדם את השפה העברית. אני רואה היום בבתי ספר שילדים דווקא מדברים אנגלית ברמה מאוד גבוהה, ודווקא עברית. יש מה לשפר. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשוב לעשות במדינה, זה ללמד עברית ברמה יותר גבוהה בבתי ספר ערבים, וללמד ערבית בבתי ספר יהודים.
כן.
כי שפה זה פשוט, זה כאילו, זה לא רק לדבר, זה...
להיפגש. זה גם שייכות.
להבין.
זה להבין. כן. זה, שפה זה מורשת, זה ערכים, זה...
את כן. יודעת, אם מדברת הרבה, עודה, את אומרת, את מדברת הרבה על חינוך, ועל כמה היה חשוב גם החינוך שלכם, שחינכו אתכם להיות חלק מהדבר הזה פה. והשפה, והכל מתנקז בסוף לחינוך. כן. וכמה חשוב שהחינוך פה יהיה ראוי כן. במדינה שלנו.
אגב, חינוך, אני חושבת על עומרי, הבן שלכם, בן 16, הוא מה? הוא לקראת גיוס כבר? הוא חושב על זה?
כן.
כן, צו ראשון לזה?
לא, לא, עוד לא.
עוד לא, בקרוב.
זה כן.
זה מתקרב.
זה נראה לי השאלה, זה לא אם הוא חושב על זה, אלא מה הודה חושבת על זה.
זה אכן, זאת אכן שאלה.
אני, הוא יבחר את הדרך שלו. אני כאן בשבילו, ו...
הוא מדבר על זה?
יצא לנו, כן, לדבר קצת על זה. בהתחלה, אני אמרתי לו, לא, קרבי בשום פנים ואופן, כן. זה לא יקרה. ואז אמר לי, זו בחירה שלי, לא שלך, ואני מכבדת את זה.
קטע, שנהיית להם את אישיות לחבר'ה האלה. כן, כן? פתאום הם בוחרים כל מיני דברים.
מה לעשות? מה לעשות? תגידי, אודה, את פסיכותרפיסטית, את גם מטפלת בטראומה, אם אני לא טועה?
קצת, כן. למדתי לא מזמן טיפול בטראומה, ויצא לי קצת, כן.
כן, ואת עושה את זה בדליה, שם, ו... איך כל העניין הזה של מה שאת עברת פוגש אותך בתוך הקליניקה שלך?
את מתייחסת לעבודה כאילו, או שבכלל...
גם מבחינת האנשים שמגיעים, גם מבחינת מה שאת עברת.
כן. אני חזרתי לעבודה לפני כמה חודשים, גם בזה... לא בדיוק לקליניקה בבית, אלא יותר לעבודה טיפולית דרך איזשהו ארגון. כי כל המסביב וכל הלוגיסטיקה, הרגשתי שזה גדול עליי.
את חזרת אחרת?
אני אחרת.
במה את אחרת?
זה מעניין, כי בתחושה שלי כרגע זה כמו לידה מחדש. בהרבה מאוד מובנים.
תסבירי.
המון דברים היו סביב הזוגיות שלי עם אחסן. זאת אומרת, אנחנו היינו איזה חבילה. שנגיד, כמובן שהיה לי את הקריירה שלי ואת החיים שלי, אבל בסופו של דבר זה המון המון סביב... מה שעשינו ביחד, ומה שתכננו לעשות ביחד. ובכלל, את הקליניקה, הדיבור בינינו היה שאני בונה את זה לאט לאט, ואז יהיו לי שנים שאני, הוא יצא לי פנסיה, ואז לי יהיה יותר זמן לפתח את זה.
כבר יכולתם לדמיין את זה, זאת אומרת, זה לא היה מאוד רחוק.
זאת תמונה שהחזקנו בראש, לפחות אני, זאת תמונה שהחזיקה אותי אפילו.
כן. הוא, היו לו עוד חלומות בצהל? הוא רצה עוד להתקדם שם?
אני חושבת שהיו לו חלומות לא רק בצהל. זאת אומרת, הוא בנה את עצמו למשהו גם חברתי.
כן,
הוא איש של חלומות. כן. הוא איש העולם הגדול.
ובאמת, זה נקטע. וצריך לעשות עדכון גרסה, נכון? אז זאת הלידה מחדש הזאת.
ואני ממש בעיצומו של תהליך, מאוד מאוד...
מה שונה בך בעיקר היום?
זה מעניין מה שונה בי, אבל מה שעולה לי כרגע זה המון דברים, אבל... אני הרבה, הרבה יותר חיה בכאן ועכשיו. אם לפני רגע אמרתי שאני, הייתה לי תמונה שהחזיקה אותי, שזה העתיד ולבנות למען משהו שאנחנו מתכננים וכזה. ואז חוויתי מין אובדן שליטה טוטלי. זאת אומרת, אני מבינה עכשיו שזו אשליה לחשוב שאנחנו בשליטה. אין שליטה. אין שליטה על כלום. ומה שנשאר לי זה הכאן ועכשיו. וזו חוויה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני רואה, אני חיה את אותם חיים, אבל אני פשוט רואה אותם וחווה אותם אחרת לחלוטין.
יש איזה רגע שאת יכולה, נגיד, להביא של מה זה הכאן, לחיות את הכאן ועכשיו?
למשל, שאני יוצאת, נגיד, לטבע, ואני פשוט יותר שמה לב.
כן.
אני שמה לב לעצים. אני שמה לב לנוף.
ומה זה עושה?
זה מאפשר לי לנשום. וכאילו, כי ברקע יש המון המון דברים, והרבה מאוד רעש, והרבה מחשבות, וקושי ועצב, ודווקא כל הזמן להחזיר את עצמי לכאן ועכשיו. ולחיות את הרגע.
יש לא מעט מחקר על הנושא הזה ש... שעשה דן גילברט, שהוא מדבר על זה ש-anyway, 50% מהזמן אנחנו לא פה. anyway, 50% מהזמן אנחנו לא פה, וב-50% הנותרים, אם נצליח להיות יותר בכאן ועכשיו, אז נהיה מאושרים יותר. ורובנו בגלל הרעש, בגלל כל הגירויים, הטלפון וכל הדברים שיש מסביב, אנחנו כמעט ולא מצליחים להיות בכאן ועכשיו. אז היציאה הזאת שלך לטבע, לירוק, לאוויר, זה אחד הדברים הטובים שאדם יכול לעשות לעצמו. אז את בדרך הנכונה, את עושה את הדבר הנכון.
אני מחפשת, מחפשת.
סיפרת לנו גם שלקח לך זמן, נגיד, סיפרת שאת רוכבת על אופניים ככה בחוץ, בשטח. זה צריך להיות ממש יפה עכשיו שם. ואמרת אבל שלא היית מסוגלת עד לפני חודשיים בערך.
נכון.
וזה...
לא הייתה מסוגלת לעשות ספורט.
לעשות ספורט, לצאת, לעשות פעילות גופנית. אני אומרת את זה כי אני חושבת שגם חשוב להגיד, אנחנו מסתכלים פה על תהליך של אובדן, של אבל. יש את מה שיודעים שכדאי ושיכול לעזור ויכול להרים. ולא תמיד אפשר.
לא.
וזה לוקח זמן.
זה נורא חשוב מה שאת אומרת.
כן.
ממש, כאילו גם דברים, את יודעת, שואלים אותי, כי אני מהתחום, וכאילו יש דברים שאני יודעת, אבל בין התיאוריה לבין מה שחווים בפועל, זה באמת מאוד אחר ומאוד שונה. ופשוט אין נכון ולא נכון, ויש קצב, כל אחד והקצב שלו.
כן.
וצריך לתת... מקום לקצב ולזמן ששואלים אותי אם הזמן מרפא. או, אני חושבת שהזמן עושה משהו, משהו מהמרחק בזמן, מהאירוע עצמו, כן קורים שם דברים, כן, שזה מאפשר כניסה של דברים שבהתחלה, לפחות אני הרגשתי שזה כאילו הזמן נעצר מלכת, כאילו שאני לא צריכתי לדמיין שאני באמת, אני אצליח לעשות דברים, ואני אחזור לטפל, למשל, זה משהו שבכלל לא דמיינתי שאני אצליח לעשות.
כן.
אני, משפט של המטפלת שלי, שמחזיק אותי, שהחזיק אותי, אותה תקופה שהייתה אומרת לי, אני מבינה, אבל אני כאן בשביל להחזיק את זה עבורך.
כן, שיש עוד אפשרות.
שיום יבוא.
אז באמת אני רוצה לשאול אותך, מי התמיכה שלך? בכל הזמן הזה.
לאבד בן זוג זה אירוע. כי זה כאילו להתמודד עם הנורא מכל שאת לבד.
כן.
יש לי מלא תמיכה. אני אספר על... אבל אין אותו.
כן.
וזה...
מה הכי חסר בו? בזוגיות?
תחושת ביטחון שהרגשתי לידו. תמיד כזה דמיינתי, כי אני בן אדם ריאלי, אז ידעתי שאנחנו נתמודד עם דברים. בחיים יש הפתעות. ולא דמיינתי שאני אצטרך להתמודד לבד, ככה, בלי שהוא יהיה איתי.
כשהוא יצא, כששבעה באוקטובר הגיע, פרצה המלחמה, הבנת שהוא בעצם הולך לתקופה שבה... הוא בסיכון מאוד גבוה.
אני לא אגזים אם אני אגיד שלא דמיינתי לשנייה שזה אפשרי. כי הוא כל כך באמת שמחתי עליו. אני לא יודעת להסביר את זה, כאילו שמחתי עליו, שהוא, לא יודעת.
אז זה ממש תפס אותך בלי שום הכנה?
כשכניסה שלו לתפקיד האחרון ב-401, זה היה 4 חודשים לפני המקרה. אני זוכרת שלא חשבתי בכיוון הזה, זאת אומרת, לא חשבתי שבאמת, אבל הייתי, אני זוכרת שלילות לא ישנתי, הייתי ממש בחרדה, מאוד דאגתי מהכל, היה לי ממש מאוד קשה, זאת אומרת, כל התקופה הייתה קשה, כי אחסן נלחם מהרגע הראשון.
כן.
היה בלחימה, היה תוך כדי לימודים ומבל, והוא עזב את הלימודים, פשוט הכריחו אותו לחזור באיזשהו שלב, והוא היה גם שם בלחימה וגם בלמידה, אז לא היה בבית. אני מזכירה שזו שנה שהייתה מיועדת לנו, שנת לימודים שחיכיתי לה שנים.
כלומר, הוא בעצם באוקטובר 23 היה תוך כדי לימודים, מחוץ לתפקיד מבצעי.
נכון.
שהייתה אמורה להיות שנה שלמה שהוא הרבה יותר בבית.
ממש.
הרבה יותר פנוי למשפחה. וזה נקטע, זאת אומרת, ממש משכו אותו חזרה לתפקיד מבצעי עם פרוץ המלחמה.
בהתחלה לא משכו אותו. זו הייתה, זאת אומרת, הוא גייס את עצמו, והוא היה...
מה חשבתי לעצמי? מה העליתי על דעתי?
והוא היה ניהל שם את החמל... באמת, לקח על עצמו אחריות.
כן.
כי יש לו ניסיון, וכי הוא ידע שהוא יכול, וכי אנשים סמכו עליו.
כן.
באמת, הוא היה...
איך קיבלת את זה? איך קיבלת את זה שנלקחה השנה הזאת מכם, שפתאום מצאת את עצמך שוב במציאות הזאת, שבה הוא לא נמצא?
לא קיבלתי, מה זה לא קיבלתי? זאת אומרת, לא הייתה לי ברירה. זאת אומרת, זה המצב. היה לי קשה.
כן.
מאוד 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 קשה. בהתחלה גם, כי זה היה חודשיים, הוא סיים תפקיד אחרון בסוף אוגוסט, ויצא ללימודים, ואני זוכרת שזה היה התקופה המאושרת בחיי. אפשר להגיד שעכשיו, וכל מי שנפגשתי איתו הייתי, דבר ראשון הייתי מספרת להם שאחסן עכשיו בשנת לימודים, ואיזה כיף.
מה הוא למד דרך אגב?
זה מכללה לביטחון לאומי. אז לא יודעת מה לומדים שם, זה תואר שני.
דברים של צבא.
משהו שקשור לביטחון, כן, כנראה.
כן. את יודעת, זה... אני חושבת על זה שתמיד יש איזה תהליך של השלמה, שאו שהוא קורה או שהוא לא קורה. חשבתי, את יודעת, להבדיל, על שקד שגויס למילואים באוקטובר 23, פתאום נעלם מהבית, הוא גם לא היה איש צבא, הוא פשוט יום אחד יצא. לקח 4 ימים, אגב, עד שהוא הצליח לגרום להם להוציא צו 8. הוא ממש היה קשה. היה 4 ימים שהוא הסתובב כמו אריה בכלוב, לא ידע מה לעשות עם עצמו, רק איפה המדים.
עד שאפשרו לו.
איפה הנעליים הצבאיות שלי? עכשיו, ידעתי איפה הם. אבל לא אמרתי לו. ואז יום אחד הוא חוזר מהעבודה, ביום ראשון או שני, אחרי שזה קרה, ואני לקחתי את האוטו שלו לאנשהו, ואני רואה את המדים שלו על המושב ליד הנהג. אמרתי לו, תגיד, למה יש לך מדים באוטו? לא יודע, שמתי כדי שיהיה. זאת אומרת, יש גם איזה בהירות כזו, שיש מקום שחייבים להיות בו, אבל זה לא בבית. ולי היה מאוד מאוד קשה, ואני מאוד מזדהה עם התחושה הזו של כמה זה קשה, ואפילו כעסתי, והייתי קצת... הייתי במקום לא טוב עם זה, ואני חושבת שלקח לי כמה שבועות טובים, הוא היה 4 חודשים ברצף במילואים בשלב הזה, לא ידעתי שזה יהיה 4 חודשים, מי דמיין שאפשר להיות 4 חודשים ברצף במילואים אז? ואני חושבת שאחרי כמה שבועות, מה שהשתנה, זה שהצלחתי לספר לעצמי את הסיפור אחרת. כלומר, יכולתי פתאום להגיד, אוקיי, לא רק שקד מגויס, גם אנחנו מגויסות, אני והילדות שלי, יש פה משימה, אנחנו חלק מאיזה פרק בהיסטוריה של המדינה הזו, שאנחנו פעילים בו, ושותפים בו, ותורמים בו. אז אני חושבת על כל המילים האלה שאמרת פה היום.
כן. הרגע הזה שאנחנו משנים את הסיפור, זה הרגע שבו אנחנו יכולים לשנות את חיינו.
ממש. אני... אגב, אני זוכרת שאחד הדברים שעזרו לי באותה תקופה, שגם התחלתי מאוד כזה להדריך הורים, ולהעלות סרטונים, הדרכה להורים, איך להתנהג ומה להסביר לילדים. והיה אחד הסרטונים שהעליתי, דיברתי שם על מוות, איך מסבירים, שאז כאילו לא ידעתי, פשוט הלכתי וקראתי על זה כדי לגבש לעצמי איזה משהו. שאני יכולה להעביר עליו, אבל כן, כולנו היינו מגויסים.
כן.
כאילו רוצה לשאול באמת עם הילדים, אז איך אמרתם? ויסמין הקטנה, איך היא קיבלה את זה?
אני באותו יום הרגשתי, הייתה לי תחושה לא טובה. היה שם סיפור לא סביר. שפשוט הייתה לי תחושת בטן שמשהו לא טוב קורה. חצי שעה לפני שאחסן שהייתה, היה תקרית, מקרה. ישבתי עם אחי אצל ההורים שלי, וביקשתי ממנו, אשכרה שיכנס לטלגרם לראות אם יש אירוע, יש, אם קרה משהו. והרגיע אותי, אמר, אין כלום, ואחד שם, אמר לי שם שיש סרטון ערוך, אבל זה כלום, אבל לא הייתי שקיטה. בסביבות 3:30 התחלתי להתקשר לכל העולם ואשתו, וכמובן גם לאחסן, ואף אחד לא ענה.
הוא היה זמין בימים האלה?
אנחנו סיכמנו בתקופה הזאת, בגלל שהיה לי נורא נורא קשה, והוא הבין שאני במצב לא טוב, שהוא ביקשתי שהוא יהיה זמין, או שאם הוא לא יהיה זמין פשוט, או שיכתוב לי, או שאחת הקצינות שתודיע כן. לי, ושתהיה זמינה. כן. וזה מה שהיה לאורך כל התקופה הזאת, שלרוב הוא היה זמין. וכשלא היה זמין, היה לי אנשי קשר שאני יכולה להתקשר אליהם. כן. ובאותו יום אף אחד לא ענה. ואז הבנתי שמשהו נוראי קרה, והתסריט שהיה לי בראש הוא נפצע מאוד מאוד קשה, עוד שנייה יודיעו לי שאני צריכה להגיע לבית חולים, וצריך להתארגן. וקרה שם דברים, הייתי ממש, כמה פעמים שפשוט יצאנו מהכפר, תוך כדי שאנחנו מתקשרים להבין, וצערי, באיזשהו שלב חמי מתקשר, ואומר לי, הודה, איפה את? תבואי. אני מנתקת, והייתי באותו רגע עם אחי, גיסי ואחותי ברכב, ואמרתי להם, הם כבר אצל ההורים שלי, של לחסן, באו להודיע לנו. ואני ממש זוכרת שנכנסנו בשביל לבית, שפשוט הבנתי.
ידעת.
עוד לפני, ידעתי מה אני הולכת לפגוש שם. ואז, לא יודעת להסביר, פשוט הבנתי שזה עכשיו זה עליי, ויש פה ילדים. והבנתי מה המשמעות של זה עבור הילדים. ואחסן היה מאוד, אבא מאוד נוכח ומאוד דומיננטי בחיים שלהם. וביקשתי שאני מודיעה לילדים, שאף אחד לא מודיע, חוץ ממני, ובאמת הביאו אותם אל הבית של ההורים, של אחסן, ושם סיפרתי להם. יסמין פשוט התחילה לצעוק ולבכות, ואנחנו, כולנו היינו בהלם, הייתה בת 4, ואני לא יודעת, כאילו היא הבינה איך. ואני הבנתי שהם עם העיניים אליי כרגע, והתגובה שלי כנראה יש לה השלכות על איך הם יזכרו את האירוע הנוראי הזה. וגייסתי את כל הכוחות בשביל להיות פחות בעבורם בשליטה. ידעתי שאני הולכת לטפל בעצמי. ידעתי שזה עכשיו מסע של חיים.
זה מה שנקרא הרשות להיות אנושית. אני מרגישה את מה שאני מרגישה, אבל אני בוחרת בהתנהגות שמשרתת את האינטרסים שלי וכל מי שמסביבי. שזה כבר עוצמה מאוד מאוד גדולה שלך ברגע האמת, וכאילו בא לי לשאול אותך איזה עוצמות גילית בך מהרגע שזה קרה.
זה מסע שמגלים בו עוצמות, זאת אומרת אי אפשר, כי את לא יכולה להישאר אותו אדם. אני כשקיבלתי את הבשורה, התחושה הייתה של, כאילו, לא יכול להיות שהמסע של אחסן נגמר ככה, עכשיו. אז לא ידעתי גם כמה השפעה תהיה לו על אנשים, בכמה אנשים הוא נגע. זאת אז לא הבנתי את גודל הדבר הזה. זה לא מפתיע אותי, כי אני יודעת, זה בן אדם הוא. אבל אז לא ידעתי, ופתאום יש בי צורך לדבר, לדבר עליו ולדבר, להעביר את, את הרוח שלו לעולם. אז, אז אני, בכל הזדמנות, לא כל הזדמנות, אני מקשיבה לעצמי, כי זה המון אנשים שרוצים לשמוע עליו, אבל אני, איפה שמרגיש לי נכון, אני מגיעה ואני, וחשוב לי להנציח אותו. זאת אומרת, אנחנו עדיין כזה, נצחנו אותו בכל מיני דברים, הדבר, בכל מיני אירועים וגם
דרכים.
כן.
תגידי, אז אם באמת יש מסר אחד שממש בא לך להעביר לאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, מה המסר הזה?
שאחסן לא נבהל מהשונים ממנו. זה אחת העוצמות הגדולות שלו. הוא בסוף הבין שכולנו בני אדם, ובסופו של דבר יושב מולי בן אדם שאפשר להתחבר אליו, גם שאנחנו שונים, גם שאנחנו שונים בדעות הפוליטיות שלנו, בכל, בכל, בכל מובן אפשר להתחבר. ברמה האנושית אפשר להתחבר לכל בן אדם, ונראה לי שזה המסר שאחסן משאיר לנו.
את יודעת, אני חושבת על, על מה שפתחתי איתו. על הצוות הזה של הטנק, שזה ארבעה אנשים שלא יכולים אחד בלי השני. ואפשר לדמיין לעצמנו שבתוך הטנקים האלה ישבו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. ואני מניחה שגם שקד לא היה מתחבר עם בחור דרוזי מדלית אל כרמל, אם הוא לא היה פוגש אותו בקונטקסט הזה. אבל כנראה שזה לא משנה מי יושב שם בטנק, נכון? יכול לשבת מתנחל מהשומרון, ובחור דרוזי, ובחור שהתגייס בגדוד של חרדים, ומישהו שהגיע ממרכז תל אביב, ובסוף, לכל אחד יש תפקיד מאוד ברור שם, והם מחוברים אחד לשני, באשר הם. וזה לא סתם צמד המילים הזה, באשר הם, שאנחנו גם מדברות עליו בפודקאסט, ישראלים באשר הם. זה מאוד מתחבר למה שאת אומרת על המסר הזה של אחסן. ואת יודעת, אני גם חושבת על הרגע הזה, הכל כך יפה שסיפרת, שפחדת כל כך לפרסם את הסרטון הזה, ואיך מאוד ברור לך עכשיו שאת צריכה להגיע ולספר ולשתף ולהעביר גם את הרוח של אחסן, אבל עוברת גם הרוח שלך.
נכון.
ואצל שניכם מאוד ברור שאחריות היא דבר חשוב, שאתם יודעים שהוא ידע, שאת יודעת, מה התפקיד שלכם? ובשביל זה אתם תעשו הרבה. בשביל זה אתם תהיו מוכנים להתעלות מעל עצמכם. ואני חושבת שהמסר הזה לא פחות חזק. שלקחת אחריות זה דבר ענק. זה דבר שמשנה חיים של אנשים.
וזה בעיקר, אני מרגישה, שברגע שעושים את זה, והם אנשים שיודעים לעשות את זה, ובכלל החברה הדרוזית יודעת לעשות את זה, זה נותן ביטחון. זה מאפשר ביטחון, הדבר הזה. וכאילו רגע לפני הסוף, בא לי לשאול אותך, מה העתיד החיובי שאת חולמת עליו? מה עשוי אולי להיות מגבלה בדרך? מה עשוי לתדלק אותך בדרך? איזה עתיד חיובי את חולמת לעצמך?
אני קצת מפחדת לחלום. אני כן חושבת שבסוף צריך להמשיך, כי אין ברירה. פשוט החיים חזקים מאיתנו. ויש את הילדים שהם הם כרגע באמת הם המצפן שלי בחיים, ואנחנו, אני אמשיך לגדל אותם בדיוק כמו שחלמנו, ובדיוק כמו שרצינו, ועם החיבור לטבע, ועם ה... כשאחסן היה מגיע, הרבה פעמים הייתי מותשת, נגיד, כל השבוע, השבועיים לבד, והייתי שולחת אותם לטייל. תנו לי רגע שנייה בשקט. ועכשיו, כאילו, אני ממשיכה את מה שהיה. אני מנסה להמשיך את מה שהיה, וזה נותן לי כוח, וזה מחזק אותי. ואני, כמו שאמרתי, אני חיה בכאן ועכשיו, עם אופטימיות זהירה, ועם תחושה כזאת שכאילו חזרתי לנקודת האפס באיזשהו מקום, של להתחיל קצת כזה לחקור את העולם, ללמוד מה אני אוהבת, מה אני רוצה.
להכיר אותך, כן.
איך זה לחיות, איך זה להיות... עכשיו בלעדיו.
כן, זה באמת להיוולד עוד פעם. ממש כמו שאמרת. בייבי סטפס.
כן, האפס זה נהדר. האפס, מועתי אילן רוגל תמיד אומרת שהאפס הוא העין, ויש שם את הכל. אז זה נהדר להתחיל מאפס, להתחיל מחדש. מודה, קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך שהגעת. יש משהו מאוד נעים ומאוד רגוע בך, ומאוד מעניין. אז אנחנו שמחות שהגעת. בא לי לשאול עוד שאלה אחת קטנה. מה את מאחלת למדינה שלנו?
שנתחיל להכיר ולפגוש, להיפגש, ולהסתכל אחד לשני בעיניים, ופשוט נגלה שבסופו של דבר כולנו בני אדם, ולכולנו... יש רצון בסופו של דבר לחיות את היום-יום, וכולנו מתמודדים עם קשיים כאלה ואחרים, ופשוט לסמוך על הבן אדם שבתוכנו, זה מה שאני מאחלת.
מקסים.
באמת לא צריך להוסיף אחרי זה.
נכון.
הודה דקסה, תודה רבה רבה שהגעת אלינו.
תודה לכם.
תודה נטלי סמסון.
תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.